טוב, דיברנו בפעם הקודמת על פסיקה מסדר ראשון ופסיקה מסדר שני, ובעצם הטענה הייתה שאחרי שאנחנו מגיעים למסקנה שמאחורי פסקי ההלכה יושבות מהויות, כן, יש איזה רעיונות, טעמים שאותם ההלכה באה להשיג או לממש, אז בעצם כשאנחנו פוסקים הלכה, מן הראוי לעשות את זה מתוך היזקקות גם לרובד הזה, ולא רק במישור של כן, במישור הסינטקטי, במישור המבני, הצורני, הלוגי, ואמרתי שיש לזה בעצם שני היבטים. היבט אחד זה שאנחנו לא אמורים להיצמד לתקדימים ולפסוק הלכה פשוט לפי שורות תחתונות של כל מיני תקדימים, זה אמר כך והוא אמר כך והוא אמר כך, אז בוא נלך אחרי הרוב או משהו כזה. אז זה מישור אחד, עד כמה להיצמד ואם בכלל להיצמד לתקדימים, ועד כמה להיכנס לסוגיה ולברר אותה. והמישור השני באמת זה אפילו כשאנחנו מדברים ברמה העיונית, גם ברמה העיונית צריך לא להיצמד יותר מדי למבנה הלוגי החיצוני, אלא צריך להיכנס גם למהויות שמאחורי הדברים. הבאתי לזה את הדוגמה של החקירה הזאת על צום ביום כיפור, האם זה חיוב על כל רגע או שזה חיוב על כל היום כולו, וניסיתי להראות שהניסוח הלמדני, הפורמלי, וכאן אנחנו כבר מדברים על למדנות בכל מקרה, לא על הצמדות לתקדימים. אבל גם כשאנחנו מדברים על למדנות, אפשר לעשות את הלמדנות במישור הפנומנולוגי, זאת אומרת, במישור של הלוגיקה, אם זה חובה על כל רגע או חובה על כל היממה כיחידה אחת, ואפשר לנסות ולשאול את עצמנו למה שזה יהיה חיוב על כל רגע או חיוב על כל היממה כיחידה אחת, וניסיתי להראות שהמסקנות ההלכתיות יכולות לצאת שונות. ולכן הטענה היא שחשוב מאוד שכאשר פוסקים, להיכנס למהות של הדברים ולא רק לדעות ולשורות התחתונות וכדומה. יש, אני חושב שהזכרתי את זה, אני לא בטוח, שהפוסקים במאות 16-17, כן, הנושא כלים הראשונים של השולחן ערוך, וגם הרש"א, בח, כותבים שאסור לפסוק מתוך השולחן ערוך. והטענה בעצם זה ש כשאתה פוסק מתוך השולחן ערוך, אז אתה בעצם נצמד לשורה תחתונה, ואתה לא מסתכל מה הטעמים שעליהם בנויה הפסיקה של השולחן ערוך, ולכן אתה יכול לטעות. והבאתי את המהר"ל, נדמה לי שהזכרתי את המהר"ל, לגבי הפסיקה האוטונומית, הערך שהוא רואה בפסיקה האוטונומית, לא להיות המגושי, כן, מחשף. וכאן יש שני מישורים, שאחד מהם אני אפרט עוד בהמשך. מה שאמרתי עד עכשיו, זה החשש מטעות. זאת אומרת שאם לא תיכנס לטעמים, אלא תצמד רק לשורות התחתונות ולהוראות ההלכתיות, אז אתה יכול להגיע לטעויות, כמו שראינו נגיד ביחס ליום כיפור. אבל יש עוד נימוק, וזה הנימוק של האוטונומיה. זאת אומרת, אפילו אם אתה צודק, בעצם ראינו את זה גם במהר"ל, אפילו אם אתה צודק, הערך של הפסיקה קיים רק מתי שאתה עושה אותו מתוך ההבנה של הטעמים והנימוקים, ולא להיצמד לתקדימים או לספרי פסק. והמהר"ל, כמו שהמהר"ל שם כותב, עדיף בעיני הקדוש ברוך הוא מי שפוסק מתוך סברתו אפילו אם הוא טועה, מאשר מי שפוסק על בסיס אמירות של אחרים אפילו אם הוא צודק. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מעדיף שתחלל שבת ובלבד שתעשה את זה מתוך שיקול הדעת שלך, גם אם זה יצא טעות. אז זה כבר ערך, זה כבר לא הערך, שימו לב שזה לא, ההנמקה כאן זה לא ההנמקה של החשש מטעות. אתה צריך להיזקק לטעמים ולא רק להיצמד לשורות תחתונות, כי אתה יכול לטעות בפרשנות, ביישום וכדומה. כאן הטענה היא שאפילו אם לא תטעה, יש ערך לעצם ההיזקקות לטעמים. עצם הבירור שלך את הסוגיה הוא דבר בעל ערך, בגלל שהפסיקה צריכה להיות פסיקה אוטונומית, ולא פסיקה שנצמדת לתקדימים. אז בשני מישורים יש ערך לפסיקה שיורדת לשורשים של הסוגיה, פסיקה מסדר ראשון, מה שנקרא. אז אני עוד אגיע לזה גם קצת בהמשך, אבל אני רוצה לעשות איזשהו פסק זמן קצר, ולדבר על, באמת על היחס הזה בין שורות תחתונות לבין הטעמים. יש סוגיה מעניינת בנושא הזה, ואני רוצה טיפה לגעת בה. כן, אז קודם כל אולי הקדמה קצרה, דיברתי עליה גם בסדרות אחרות, אבל הקדמה קצרה. באופן עקרוני, אני אתחיל אולי עם שאלה. כן, התזה של אפלטון הייתה שאנחנו אמורים למסור את ההכרעה, נגיד בשאלות של ממשל, של מדיניות וכולי, בהחלטות של מדינה, אנחנו צריכים למסור את ההחלטה לחכמים, שלטון הפילוסופים. כי בסך הכל אנחנו רוצים שתתקבל החלטה נכונה, החלטה טובה, ואנשים חכמים יקבלו החלטות טובות ונכונות יותר. אז זה תזת שלטון הפילוסופים. והשאלה, היום לא, כן, לא נוהגים לחשוב כך. והשאלה, למה לא בעצם, אם אנחנו באמת רוצים החלטות טובות? אז בעניין הזה, יש בדרך כלל, כשאני מעלה את השאלה הזאת, וכבר עשיתי את זה לא פעם, אז עולים שני הסברים. למה לא ללכת אחרי שלטון הפילוסופים? הסבר אחד, שאנחנו לא באמת יכולים לדעת מי הוא חכם לעניין זה. זאת אומרת, מה, נעשה מבחן פסיכומטרי? לא בטוח שמי שעובר טוב יותר מבחן פסיכומטרי יקבל החלטות פוליטיות, מדיניות, כלכליות טובות יותר. זה לא תמיד אותו דבר. פוליטיות, כלכליות, ביטחוניות, גם זה לא אותו דבר. וכל אחד מהם זה גם יכול להיות שצריך או מועיל סוג אחר של אינטליגנציה. אז לכן קשה להגדיר מי יחשב חכם לעניין ההחלטות האלה. אז זה קושי טכני שבעצם מניח שאם היה לנו כלי להגדיר מהי החוכמה הרלוונטית להחלטה שאנחנו מדברים עליה, אז באמת היה מן הראוי לקבל את התזה של אפלטון. רק יש לנו בעיה טכנית, כי אנחנו לא יודעים להבחין את החוכמה הזאת. זה הסבר אחד. הסבר שני, זה הסבר של חשש משימוש רע בכוח שניתן להם. זאת אומרת, יכול להיות שהחכמים האלה שנמסור להם את ההחלטה, יפעלו למען האינטרסים של עצמם, ולא למען האינטרסים של כלל הציבור. ולכן, למרות שהם חכמים ועקרונית, הם יכולים אולי לקבל החלטות טובות יותר מאשר החלטות שנמסרות לכלל הציבור, אבל הם גם בני אדם ויש להם אינטרסים, ולא תמיד האינטרסים של הקבוצה הזאת מתלכדים עם האינטרסים של כלל הציבור. ולכן אנחנו חוששים שהם לא יפעילו את חוכמתם, כן, לטובת הציבור. כמו שתמיד אומרים, כן, בוויכוח על ביבי, אז תמיד אומרים, תראו, אבל הוא הרי כזה גאון. אז לכן עדיף שיהיה גאון מושחת וינהל את המדינה יותר מאשר, עוד פעם, בלי להיכנס לעמדות כשלעצמן, אלא רק אני מסתכל לטיעון. מאשר לתת לאנשים שפחות חכמים ממנו, אולי הם יותר ישרים, אבל הם פחות חכמים, ינהלו את זה פחות טוב. הטיעון הזה הוא טיעון בעייתי, כי השאלה האם הבן אדם החכם הזה מנצל את חוכמתו לטובת כלל הציבור, או לטובת אינטרסים אישיים, או מפלגתיים, או כיתתיים, ולכן זה שהוא חכם זה לא בהכרח אומר שהוא ינצל את החוכמה שלו לטובת הכלל. ואותו דבר גם כאן. אז הטענה היא שאולי, ושימו לב גם בנימוק הזה, בעצם ההנחה היא שלו יצויר שהיו לנו חבורת צדיקים, ואנחנו יודעים שהם צדיקים שיפעלו לטובת הציבור, אז אפלטון צודק. היינו צריכים למסור את ההחלטות החלטות לפילוסופים, לחכמים. אבל אין לנו מדד לצדיקות, ואנחנו לא יכולים לסמוך על בני אדם, והכוח משחית, ומה שאתם רק רוצים, ולכן בעצם אי אפשר לעשות את זה. שוב פעם, בעיה טכנית. כן, זה מזכיר לי, פעם הייתי כן, רקובר, שהוא היה המשנה ליועץ המשפטי, אז הוא היה נוהג לעשות כנסים למשפטנים, עורכי דין, שופטים וכולי, של סופי שבוע, מרתונים כאלה, מחמישי בערב עד מוצאי שבת, עם סדנאות שכל פעם, כל סוף שבוע על נושא אחר. אז פעם אחת הוא הזמין אותי להנחות איזה סדנה, ודיברנו שם, עלה שם העניין שבעצם כללי הדין לא מחייבים בדיני ממונות. בדיני ממונות הדיין יכול לפסוק כפי מה שנראה לו. אפילו אם כללי הראיות או כללי סדר הדין וכולי לא בדיוק מתקיימים, לא משנה, מה שנראה לו זה מה שהוא צריך לעשות, מעיקר הדין. אחרי זה, אחרי תקנת שתי ישיבות לבטל את זה, הריף והרמב״ם, שאומרים שהיום כבר לא נכון לעשות את זה, אבל מעיקר הדין זה מה שהיה צריך להיות. והמקור לדברים זה גמרא, שהגמרא מביאה שם, זה הכל בסוגריים, פשוט נזכרתי בזה תוך כדי הדיון על אפלטון, הגמרא אומרת שם שרב ישב בדין, ובאה לפניו אישה אחת, ומישהו טבע ממנה כסף. ואז הוא רצה להשביע אותה. את האישה הזאת. היא הייתה צריכה שוב להגיד שהיה עד אחד נגדה, אני לא זוכר כבר בדיוק, והיה צריך להשביע אותה. באה אליו אשתו, נכנסה לבית הדין, בית הדין היה תמיד בבית כזה, אז אשתו של רבה נכנסה, ואומרת לו, האישה הזאת שקרנית, אל תאמין למילה, אל תיתן לה להישבע. לוחשת לו ככה באוזן. אז רבה הפך את השבועה על שכנגדה. זאת אומרת, הוא הפך את השבועה, במקום שהיא תשבע, הוא נתן לשני להישבע וליטול. בעיקר הדין היא נשבעת ונפטרת, אבל הוא הפך את השבועה שכנגדה, והוא נשבע ונטל. ורואים שלמרות שעל פי סדר הדין זה לא רלוונטי, מה זאת אומרת, לא, אין שני עדים על זה שהיא שקרנית. זה לא שהדברים התבררו בבית דין והייתה לה אפשרות להתגונן, ולכו תדעו, אולי אשתו של רבה סתם שונאת אותה, ככה לא מנהלים משפט, זה לא, לא, לא כללים תקינים. ובכל זאת, זה, כן, זה מה שעשו שם, ומכאן לומד הרמב״ם שבעצם בדיני ממונות, מה שקובע זה מה שנראה לדיין, לא כללים פורמליים של הדין או של דיני הראיות.
זה לא שודא דדייני הרב?
לא, לא, לא קשור לשודא דדייני. שודא דדייני זה כלל בדיני ספקות, זה משהו אחר.
שודא דדייני,
אגב, זה מחלוקת רש"י ורבינו תם, מה זה שודא דדייני?
זה לכאורה זה מוכיח שזה לא ככה באופן עקרוני, לא?
לא, לא, כי שודא דדייני מדבר, זאת אומרת, כל הדין הזה מדבר מתי שלדיין יש עמדה ברורה מה צריך לעשות. אבל אם אין לו עמדה, הרי אנחנו לומדים, יש כלל של על פי שניים מדינים יקום דבר בממונות, דבר מממון לומדים גם לדבר שבערווה. זאת אומרת, ברור שיש כללים של ראיות וסדר דין גם בממונות, אז מה פשר העניין הזה שהם לא מחייבים? מתי שיש לך עמדה ברורה, אתה עושה את מה שאתה חושב. אם לא, לך לפי הכללים הרגילים. אתה יודע? אז לכן יש משמעות לכללים הרגילים בדיני הממונות. רק אם יש לך עמדה ברורה, אז אתה לא מחויב להם. אתה פשוט עד עדייני, מה שקורה זה שאין לך עמדה ברורה, אבל דעתך נוטה. ואז השאלה אם אתה הולך לפה או שאתה הולך לשם. טוב, בכל מקרה לענייננו, אז המשפטנים שם ממש התקוממו, יש שם כן עורכי דין ושופטים וכולי, הם ממש התקוממו, זאת אומרת, איך יכול להיות אשתו של השופט באה, נכנסת לבית המשפט, לוחשת לו באוזן, אל תאמין לה, היא שקרנית, והיהודית הופך את הדין, זאת אומרת, הוא משנה את פסק הדין, בגלל מה שאשתו לחשה לו באוזן. אז היה ממש מאומה שם, לא יעלה על הדעת דבר כזה, לא מנהלים כך מערכת משפטית. אז אמרתי להם, תשמעו, בואו תחשבו רגע על הסיטואציה. זאת אומרת, רבה יושב בדין, ובאה אשתו ולוחשת לו באוזן שהאישה הזאת שקרנית. עכשיו, הוא יכול ללכת לפי איך שאתם ממליצים, עם הכללים של משפט תקין, סדר הדין והכל בסדר, ולתת לאישה הזאת להישבע, אבל הוא הרי יודע, הוא מכיר את אשתו. הוא יודע שאשתו לא משקרת במקרה הזה. בעצם מה שהוא עושה כאן, הוא נותן לגנבת להישבע ולהחזיק בממון שלה. והוא יודע שהוא פוסק דין לא נכון. ואתם מציעים שהוא יעשה את זה, כי הצדק צריך להיראות, כן? צריך להיות מראית עין של כללים תקינים. אבל אתם מבינים שהדרישה הזאת בעצם אומרת לרבה לפסוק פסק דין מעוות. אז בעצם למה זה כל כך ברור שלא נכון שרבה יקשיב לאשתו? אמרתי להם, תראו, הדבר הזה מאוד תלוי בשאלה מה מידת האמון שאתה נותן בשופטים שלך. זאת אומרת, אם אתה מבין שהשופטים שלך הם אנשים מורמים מעם, ואתה יודע, אתה סומך עליהם, הם לא, הם באמת חותרים לעשות דין כהווייתו. בהנחה שזאת זאת ההנחה שלך. אם זה כך, אני הייתי בהחלט בעד העמדה ההלכתית. אז שיעשו מה שנראה להם. זה הרבה יותר נכון מאשר ללכת על פי כללים יבשים, ואז להוציא דין מעוקל, רק כדי שכי זה נראה לא טוב, שאשתו לוחשת לו באוזן. כל מה שאנחנו רגילים היום, זה בגלל הראש הכחול שלנו. זאת אומרת, אנחנו רגילים שכולם מוטים, וכולם עושים מניפולציות, וכולם פה וכולם שם, ואז מה קורה? אנחנו בעצם מוכנים להורות לשופט, לחייב אותו, להוציא דין מעוקל, רק כדי שישמרו הכללים הפורמליים של המשפט. אבל בעצם אנחנו מאפשרים לאישה הזאת לגזול את הממון. אז אם אין לנו באמת אמון בשופטים שלנו, אז אין מה לעשות, אז באמת צריך לקבוע כללים ולא להשתדל, לא לתת להם לחרוג מהכללים. אבל תחשבו על סיטואציה שבה יש לנו אמון בשופטים שלנו, אם יש לנו אמון בשופטים שלנו, אז ההיגיון אומר לתת להם את החופש הזה. במקום לחייב אותם לעשות דברים פורמליים שמובילים למשפט לא נכון, משפט מעוקל. אז זה מזכיר לי את אותו עניין, זאת אומרת, כשיש לנו חכמים, שבנוסף להיותם חכמים הם גם צדיקים, ואני סומך עליהם שהם יפעלו לטובת כלל הציבור, אז אפלטון צודק. אז צריך לתת לחכמים לקיים את לקבל את ההחלטות. אבל אם אנחנו לא חושדים בהם, אנחנו אומרים הם בעצם יפעלו לא בהכרח לטובת כלל הציבור, אלא לטובת עצמם, אז באמת לא. אבל שימו לב למחיר. המחיר יהיה שההחלטות שלנו לא תהיינה טובות. אנחנו לא מוסרים לאנשים החכמים לקבל החלטות. בדיוק כמו שבדוגמה המשפטית, המחיר של ההצמדות לכללים זה עיכול של המשפט. זאת אומרת, עיוות של התוצאה המשפטית. ולכן,
הרב, זה נראה שזה...
מחיר למנהל תקין.
הרב, זה נראה שזה סותר קצת את העקרונות ההלכתיים. לדוגמה, גם יש את המקרה של עדים זוממים, שאנחנו יודעים שאנחנו מאמינים להם, לא בגלל שהם יותר אמינים, אלא בגלל גזירת הכתוב.
לא, לא, לא. וגם... אתה ממש מרים לי להנחתה. כתבתי על זה מאמר שלם, שטוען בדיוק את הטענה הזאת. לא יכול להיות שעדים זוממים זאת גזירת הכתוב, למרות שזה כתוב בגמרא. זה לא יכול להיות. אם זה היה גזירת הכתוב, לא הייתי מקבל אותה. לא ייתכן שתהיה גזירת הכתוב שאומרת לי, תן את הכסף למי שהוא לא שלו. או תערוך בן אדם שהוא
הרם מביטם.
מה?
הרם נראה לי מביטם לעדים זוממים, למה אתה רואה מן היותר?
כולם מביאים. כתוב כתוב וברמב"ן כתוב.
גם אם שני עדים בכלל, ואמונה לנביא.
בדרך כלל תולים את זה במחלוקת של הרמב"ם והטור. עליכם משנה נדמה לי מדבר על זה. יש מחלוקת הרמב"ם והטור, האם למסקנה זה גזירת הכתוב או לא גזירת הכתוב. אבל, כן, כי זה הבא עברה, והאמת זומם למפרע, הוא נפסל, או מכאן ולהבא הוא נפסל, למסקנה אנחנו, עד זומם זה העין של היעל כגם, אנחנו פוסקים כמו הבא, שהוא נפסל למפרע. בשיטת רבה היא שהוא נפסל מכאן ולהבא. למה? כי חידוש הוא ואין לך בו אלא חידושו, בגזרת הכתוב. עכשיו השאלה במה הבא היא חולק עליו, כי אנחנו פוסקים כמו הבא. האם הבא טוען שזה לא גזרת הכתוב, או שלמרות שזה גזרת הכתוב, בכל זאת הוא נפסל למפרע. זה מחלוקת טור ורמב״ם. כך טוען עליכם משנה, יש לזה כל מיני השלכות. ואני טענתי שם במאמר, שזה לא יכול להתפרש כפשוטה המחלוקת הזאת. לא יכול להיות עלי אדמות. מישהו שיגיד לי שעד זומן זה גזרת הכתוב. עד זומן זה גזרת הכתוב, כלומר, בעצם העדים הזוממים נאמנים כמו העדים המוזמים, המזימים והמוזמים נאמנים באותה מידה, ובכל זאת אנחנו הורגים את העדים המוזמים. אין דבר כזה. אין, לא יכולה להיות גזירת הכתוב להרוג אנשים טובים, אנשים תמימים. אלא מה?
הרב, אבל זה לא אמירה גם לגבי עדים רגילים, שזה גזירת הכתוב וגם אמונה לנביא?
לא.
כל העדים, זה לא...
לא, לא.
זה לכאורה כאילו אם עומדים הקריטריונים...
גזירות הכתוב יכולות להיות לא לאכול חזיר. זה גזירת הכתוב. אבל גזירת הכתוב לא יכולה להיות תהרוג בן אדם חף מפשע. ולהרוג אותו באבון שקר. כשאני יודע שהוא לא שיקר. אתה מבין? זה לא יכול להיות דבר כזה. אמרו לי, תראה, נכון שהוא דבר אמת בעצם העד הזומם, העד שהוא זם, אבל על גזרת הכתוב להרוג אותו. להרוג אותו בעוון מה? כי שקר ענה באחיו, כן? זאת אומרת, עד זומם וכי שקר ענה באחיו. אבל הוא לא ענה שקר באחיו. אז מה, גזרת הכתוב להגיד שהוא כן ענה שקר? אין גזרת הכתוב שאומרת לי שעכשיו יום, שעכשיו לילה. אלא מה?
נתייחס לספק.
יש סוגים של גזירות הכתוב. יש, במקרה הזה, גזירת הכתוב מדברת רק על המישור של השאלה היא מה עוצמת הראיה. ברור שהעדים השניים יותר נאמנים מהראשונים. זה כבר כתבו הראשונים כמה וכמה טעמים. אבל זה יכול להיות שהעדיפות הזאת לא הייתה מספיקה בלי חידוש התורה, והייתי עדיין אומר שזה טרי וטרי. התורה אומרת שלמרות שהעדיפות הזאת היא לא מכריעה, זה לא כמו שני עדים נגד כלום, אבל היא מספיקה בשביל לקבוע שיש דין של עד זומם. זה יכול להיות גזרת הכתוב. אבל לא להפוך משהו שההיגיון שלו הפוך להתנהג ככה. אין גזרת הכתוב כזאת. יש דוגמה בעניין הזה, נגיד שאנחנו יודעים שזה כתוב בגמרא ומופיע גם ברמב״ם ובשולחן ערוך, שפסול של קרובים הוא גזרת הכתוב. הם בעצם נאמנים, זה רק גזרת הכתוב. אוקיי? עכשיו אני שואל אתכם, באים שני עדים קרובים ומעידים שראובן חייב לשמעון כסף. עכשיו הם קרובים, אז גזרת הכתוב לפסול אותם. אבל מבחינת האמת הם נאמנים. זאת אומרת, אני יודע שראובן באמת חייב לשמעון כסף. אז מה עכשיו אני אעשה? אני אפסוק שהוא לא חייב. אז אני אומר, אם... אני חושב שבדיני ממונות, כיוון שיש לדיין לעשות, בעיקר הדין, יש לדיין לעשות את מה שנראה לו, אז באמת אם יבואו עדים קרובים, הוא יוצא ממון. גם בעדים קרובים.
הרב, האם זה, הרב, זה, הרב מדבר על זה במישור של עבירה לשמה כאילו?
לא, לא, לא עבירה לשמה, אז ככה צריך לעשות.
אבל מבחינת ההלכה הרב חושב שאתה כן לעשות, או בגלל המוסר וההתנגשות בהלכה?
לא, זה ההלכה. בדיני ממונות, זה מה שהרמב״ם אומר, שבדיני ממונות יש לדיין לעשות את מה שנראה לו. הוא לא כפוף לסדר הדין, זה ההלכה אומרת. סדר הדין נאמר רק במקום של הדיין אין עמדה.
אז הרב אומר את זה בדיני נפשות.
לא, לא, אני מדבר על סדר הדין בממונות.
כן, אבל בדיני נפשות אז זה כן יהיה.
בנפשות, מה שקורה, בנפשות החיים קלים יותר. למה? כי אם באים שני קרובים, אז אני לא ארוג את הרוצח. לא נורא. מקסימום אני יכול להכניס אותו לכיפה אם אני נורא מתעקש, כך שיש דרכים לטפל בו גם ככה. אבל אני לא ארוג את הרוצח. אבל תחשבו על משהו אחר. באים שני עדים ומעידים שראובן רצח. עכשיו, באים שני קרובים ומזימים אותם.
שמה זה עבירה לשמה.
רגע, לפני עבירה לשמה, קודם כל, מה הסיטואציה? באים שני קרובים ומזימים אותם. עכשיו, לפי ההסתכלות המקובלת, נעזוב כרגע את הזמן, נגיד שזה סברה. אבל הקרובים זה גזרת הכתוב, נכון? אז בעצם ברמה העקרונית ברור שהשניים המזימים נאמנים, נכון? המזימים נאמנים. או במילים אחרות, העדים הראשונים היו זוממים, והנאשם הוא לא רוצח, נכון? אבל יש גזירת הכתוב לפסול קרובים, ולכן ההזמה היא לא הזמה, והעדות של הראשונים בעינה עומדת, ולכן ראובן הוא רוצח, ואם זה ככה צריך להרוג אותו. שאני יודע שהוא לא רצח. מה אתם אומרים? יהיה בית דין שיהרוג אותו? אם יהיה בית דין כזה, צריך להרוג את הבית דין הזה. הוא לא ראוי להיות דיין. אם יהיה דיין שיפסוק ככה. אתה לא הורג בן אדם חף מפשע. אין דבר כזה. אם אתה יודע עובדתית שהוא חף מפשע, אין דבר כזה גזירת הכתוב להרוג אותו. זה לא אותו דבר כמו גזירת הכתוב, נגיד, להרוג מחלל שבת. גם זה אני לא יודע למה הורגים אותו. אבל זה גזירת הכתוב להרוג מחלל שבת, שגם מחלל השבת יודע את זה, והוא גם עובר עדים והתראה ומטרים בו והכל, אם הוא מחליט לעשות את זה, אז הורגים אותו. אבל פה, הבן אדם לא עשה כלום. הוא לא הרג ולא עשה שום דבר. אתה תופס אותו גזירת הכתוב, ואתה הורג אותו למרות שהוא לא עשה כלום. בתור רוצח. אין דבר כזה בעולם, בחיים לא.
גזירת הכתוב, שני, על פי שניים יקום דבר, אם לא קרובים, זה לא... אי אפשר לעלות אותה לעזות?
לא הבנתי.
גזירת הכתוב, שעל פי שניים... יקום דבר, ולא קרובים.
כן, גזירת הכתוב שלא קרובים, נכון?
נו, לא, גזירת הכתוב שעל פי שניים יקום דבר, ולכן...
ולכן מה? ולכן אני ארוג את הרוצח. ולכן,
אף על פי שאתה יודע שהוא לא רצח, אבל כיוון שיש שניים, אז זה מקים דבר.
לא, לא, לא. מי שעושה דבר כזה, אני הייתי, לא יודע, מצרף אותו לגרדום. בטח מדיח אותו מבית הדין. אין דבר כזה. אתה לא הורג בן אדם שאתה יודע שהוא לא רצח, אתה לא הורג אותו בגלל גזירת הכתוב שהוא רוצח. גזירת הכתוב לא יכולה לגזור באופן שרירותי על אדם חף מפשע שהוא רוצח וצריך להרוג אותו. זה לא עולה על הדעת.
לא, נכון, אבל יבוא, יכול לטעון טענה של גזירת הכתוב, טענה באופן קולקטיבי של פי שניים יקום דבר, ולא משנה מה קרה באמת.
לא הבנתי, אבל אני אומר עוד פעם, אבל מה זאת אומרת לא משנה מה קרה באמת, אבל אתה הורג אותו בתור רוצח, והוא לא רצח. אתה יודע שהוא לא רצח.
כן, בגלל ששניים חייבו אותו הרגע.
מה? אז חייבו אותו, אז מה?
זה על זה גזירת הכתוב, זה טענה כאילו אי אפשר לשמוע.
מה הם חייבו אותם שקרנים? שקרנים, הם הוזמו. יש, אתה רוצה את אני אומר, זה קודם כל, זה ברור, לא צריך שום מקור ושום מנגנון ושום נימוק, זה ברור שלא הורגים אותו. אתה רוצה את המנגנון? המנגנון זה דין מרומה. הדיינים יכולים להסתלק מן הדין במקום שברור להם, או לא ברור להם שהדין הזה הוא נכון. אז הם מסתלקים מהדין, הם לא מבצעים אותו. עכשיו, במקרה כזה, הדיינים ברור להם שפלוני לא רצח, ובטח לא ברור להם שהוא כן רצח. אז ודאי שהם לא יכולים לגזור עליו מיטה, הם יסתלקו לפחות מהדין. אבל אני אומר, גם אם לא היה מנגנון של דין מרומה, אני הייתי עושה את זה גם בלי זה. זה ברור, אתה לא הורג אדם חף מפשע בגלל גזירת הכתוב. אין גזירת הכתוב שאומרת על יום שהוא לילה. על אדם שדובר אמת שהוא שקרן, או על אדם שלא עשה כלום שהוא רוצח. אין גזירות הכתוב כאלה. אין גזירות הכתוב של משהו שאני לא מבין את טעמו, ואומרים לי בכל זאת זה אסור, או בכל זאת תעשה. כאלה יש הרבה. אבל לא על יום שהוא לילה. לא על ימין שהוא שמאל, ולא על רוצח שהוא לא רוצח, ועל מי שדובר אמת שהוא שקרן. אין גזירות הכתוב כאלה. דבר לא נכון, גזירת הכתוב לא תקבע שהוא כן נכון. דבר שאני לא יודע או לא מבין, גזירת הכתוב יכולה להגיד שכך צריך לעשות. או אם אני מבין שלא, לא שאני לא מבין, אני מבין שלא, אז אין גזירת הכתוב כזאת. איך הגענו לכל זה? אוקיי, אז אני חוזר לאפלטון, כן? אז בעצם ההצעה האפלטונית ללכת אחרי החכמים, העליתי שני נימוקים לדחות אותה, או שאנחנו לא יכולים להבחן את החוכמה הרלוונטית, או שאנחנו חוששים משימוש לרעה בכוח שניתן לחכמים. הצד השווה לשני הנימוקים האלה, שברמה העקרונית הם מקבלים את התזה האפלטונית. זאת אומרת, אם לא הייתה בעיה טכנית, אז באמת היה מן הראוי למסור את ההחלטה לחכמים. אמרתי פעם שנגיד בתרגום להיום, בשביל שיהיה יותר נוח לאוזן המודרנית לשמוע, אז אפשר להגיד, לא נמסור לחמישה חכמים לקבל החלטות עבור כולנו, אבל נגיד בקלפי כל אחד ישו כלל לפי האינטליגנציה שלו. הקול שלך יהיה שווה יותר ככל שאתה יותר אינטליגנטי, בסדר? אני יכול להעלות הצעות קצת יותר רכות מזאת של אפלטון, שעדיין נותנות את המשקל למי שיותר חכם. כל מקרה, הטענה שלי זה שהתירוצים האלה הם אולי נכונים, אבל הם לא נחוצים. הם לא נחוצים כי השאלה מעיקר עלה איתה. אין שאלה. ההצעה של אפלטון זה חוסר הבנה גמור. בגלל שההצעה של אפלטון מניחה שהמטרה של ההחלטה המדינית זה לקלוע בסיכוי המהירבי להחלטה הנכונה ביותר. זה מה שאנחנו מחפשים בהצבעה דמוקרטית. ואז הוא אומר, עזוב, אז במקום הצבעה דמוקרטית, תן לחכמים, הם יקלעו בסיכוי גבוה יותר להחלטה הנכונה ביותר. אבל זאת טעות כמובן. המטרה של מנגנון דמוקרטי היא לא לקבל את ההחלטה הטובה ביותר. זה אחד המנגנונים הכי גרועים לקבל את ההחלטות הטובות ביותר, הדמוקרטיה. הדמוקרטיה זה לא אלגוריתם שמטרתו להשיג את ההחלטה הטובה. אלגוריתם זה לא, הדמוקרטיה היא לא מנגנון אפיסטמי. מנגנון הכרתי, כן, איך להגיע לאמת. הדמוקרטיה מבוססת על החשיבה של זכויות. זה מנגנון שיסודו בערכים, לא באפיסטמולוגיה. מה זאת אומרת? יש לכל אדם זכות שווה לאדם אחר, זאת התפיסה הדמוקרטית, להשפיע על גורלו, על התנהלות המדינה שלו. וכיוון שלכל אחד יש זכות שווה, לכן לכל אחד יש משקל שווה בקלפי. זה הכל. ומה שאנחנו הולכים אחרי הרוב, זה לא בגלל שהרוב קולע לאמת. הרוב הדמוקרטי, אני לא חושב שאפשר להגיד שהוא בדרך כלל קולע לאמת. ממש לא. אבל אם כבר, אז הייתי אומר ההפך. בדרך כלל הוא לא קולע לאמת, אלא אם כן קרה משהו חריג. אבל הרוב הדמוקרטי הוא הייצוג של מה שהציבור רוצה. כן, אם יש, בעצם אנחנו צריכים לעשות מה שהציבור רוצה. במקום שיש חילוקי דעות בין חלקים שונים של הציבור, אנחנו צריכים איכשהו למצוא מדד שייצג מה הציבור רוצה. הרוב זה המדד הפשוט ביותר, אגב לא מי יודע מה מוצלח, אבל זה המנגנון הפשוט ביותר. יש משפט, משפט אירו, משפט אירו בכלכלה מתמטית, המשפט אירו אומר שבעצם הוא מונה שם נדמה לי חמישה קריטריונים לאלגוריתם שייצג מה הציבור רוצה. צריכים לקיים חמישה קריטריונים. ויש משפט שאומר שאי אפשר לקיים את חמשת הקריטריונים בו זמנית. בהגדרה. זאת אומרת, אי אפשר לייצר החלטה שתייצג מה הציבור רוצה. ויקיים את כל התנאים. זה מאוד מעניין. הכרתי את זה פעם כשעשיתי איזה סמינר או כנס כזה יחד עם פרופסור שמואל ניצן. דיברנו, הוא דיבר בממד הכלכלי ואני דיברתי על הממד התורני. הוא כתב ספר באוניברסיטה הפתוחה, אני מאוד ממליץ. זה ספר מאוד מעניין. אני לא זוכר אפילו את שם הספר, תסתכלו, שמואל ניצן באוניברסיטה הפתוחה. ושם הוא גם מוכיח את המשפט הזה וגם מרחיב אותו. יש שם כל מיני תתי משפטים ועוד ספר מרתק. בכל מקרה, אז המנגנון של הרוב שנבחר בדמוקרטיה הוא בסך הכל הצורה הפשוטה ביותר להגיע לעמדה שאפשר לומר שזה מה שהציבור רוצה. ציבור חצוי, אין דבר אחד שכל הציבור רוצה. אז כשהציבור חצוי אומרים, אוקיי, אז נלך אחרי הרוב, וזה מבחינתנו איזשהו ייצוג למה שהציבור רוצה. אבל זה בהחלט לא ההחלטה הנכונה ביותר. בטח לא בהכרח ההחלטה הנכונה ביותר. מטרתו של הרוב היא לא להגיע הכי קרוב לאמת שאפשר, אלא להגיע למה שהציבור רוצה. זה הכל. ולכן ההנחה של אפלטון, שצריך למסור את ההחלטות הדמוקרטיות לחכמים, לא, היא לא רלוונטית, היא נובעת מחוסר הבנה. זאת אומרת, הוא מניח שאנחנו מחפשים את ההחלטה הטובה ביותר, זאת אומרת, תנו לחכמים, הם יגיעו לכם להחלטה הטובה ביותר. אבל אם אנחנו מחפשים לבדוק מה הציבור רוצה, זה עניין של זכויות, זה לא עניין של מהי האמת. אז מה זה רלוונטי לתת לחכמים? זכותו של כל אדם להשפיע על מה שהציבור רוצה. ואם אתה לא מקבל... אם אתה לא מקבל את ההחלטה של הציבור, או אתה לא מוכן להיות חלק מהציבור הזה, אז תפרוש. אז אל תהיה אזרח במדינה הזאת. אל תיטול חלק במשחק הקולקטיבי הזה. כמו שהגמרא בסנהדרין אומרת, נקיי הדעת בירושלים היו בודקים מי יושב איתם לסעודה. כן? הדיינים צריכים, לפני שהם מתיישבים ביחד לדין, הם צריכים לבדוק עם מי הם יושבים לדין. כי יכול להיות מצב שאתה תימצא במיעוט ותצטרך לחתום על פסק דין שאתה לא מזדהה איתו. עכשיו, אם הרוב בעיניך הם טיפשים או רשעים, או אני לא יודע, לא סומך על ההחלטה שלהם, על שיקול הדעת שלהם, אל תתיישב איתם לדין בכלל. אם יש אחרים שהם לא אמינים מבחינתך כדיינים, אל תתיישב איתם לדין. יכול להיות מצב שהם יקבלו החלטה ברוב ואתה תצטרך לחתום בתור מיעוט. גם כן אתה חותם על ההחלטה. אותו דבר גם פה. לכן, בסופו של דבר, הרוב בדמוקרטיה זה רוב שמטרתו לא להשיג את האמת, אלא לייצג את מה שהציבור רוצה. זה בדמוקרטיה.
השמאלנים גם מסכים לזה, הרב?
לא שומע?
זה לא מה שקורה עכשיו, שהשמאלנים אומרים שהרוב זה לא, שהדמוקרטיה זה לא רק רוב.
לא הבנתי, מה השאלה?
לא, מה שאומרים עכשיו, מה שקרה בכנסת, שהדמוקרטיה זה לא רק הרוב.
אוקיי.
וכולי, טענות כאלה, זה לא בא בדיוק.
לא, שם זה מה שאני הסברתי את זה בכמה טורים בעבר. יש ממש בטענה הזאת, במקומות שבהם הרוב מקבל החלטה שמבחינתי מצדיקה את הפירוק של המערכת, אני כבר לא מוכן להיות יותר חלק מהמערכת, אז זכותי לא לקבל את הכרעת הרוב, וכמובן לשאת בתוצאות. זאת אומרת, אז...
בסדר, אבל זה לא דמוקרטיה, הם אומרים שזה דמוקרטיה.
אז תקרא לזה איך שאתה רוצה, הדמוקרטיה זה מילה ריקה, כל אחד משתמש בה לטובת מה שהוא רוצה.
לא, כאילו אני אומר שיש אנשים שתופסים שדמוקרטיה זה באמת להגיע לערכים הנכונים.
אז אני אומר, זה סתם מלל ריק, זאת אומרת בסופו של דבר אנשים משתמשים במילה דמוקרטיה ותחתיה מסתתר מה שאני רוצה, זה נקרא דמוקרטיה. ולכן הם במקום להגיד, תראו זה מה שנראה לי נכון, הם אומרים זה מה שהדמוקרטיה אומרת. אבל השני חושב שמה שהדמוקרטיה אומרת זה משהו אחר. אז בשביל מה להתווכח על משמעות המונח דמוקרטיה? בואו נתווכח על מה נכון לעשות. אין טעם לתלות את זה בסמנטיקה של המונח דמוקרטיה. זה לא, זה ויכוח ריק. כן.
אני מניח שהרב בסוף רוצה להגיע להשוואה בין דמוקרטיה להכרעה בהלכה, כי גם הלכה בסוף נחרץ לפי הרוב. אבל אני חושב שההבדל המהותי בין דמוקרטיה להלכה זה שבאמת בהלכה מחפשים את האמת, כי אנחנו מחפשים בעצם את לשון השם. דמוקרטיה זה לא בהכרח חיפוש אחרי אמת, זה חיפוש אחרי מה שהכי מתאים לציבור.
זה מה שהוא אומר.
זה בדיוק מה שאמרתי.
לא, אבל אני אומר, זאת אומרת, גם בהחלטות של דמוקרטיה, אחד יגיד ימין, אחד יגיד שמאל, יכול להיות שאף אחת מהם זה לא אמת, כאילו, יכול להיות שבזה יש יתרונות ובזה יש חסרונות. אין חיפוש של, אין אמת אחת, כאילו, אולטימטיבית.
אני עוד פעם חוזר, זה בדיוק מה שאמרתי. על מה השאלה?
לא, אוקיי, אז השאלה היא, איך זה שבהלכה גם כן הולכים לפי הרוב?
הלכה, עוד לא הגעתי להלכה, עכשיו אני מגיע להלכה, ואני אגיד בדיוק את זה, את הסיפה של דבריך.
אוקיי.
ההלכה, באמת, הרוב, גם בהלכה הולכים אחרי הרוב, נכון? אחרי רבים להטות.
כן.
אבל בהלכה, מטרתו של הרוב זה להגיע לאמת.
נכון.
וזה אנחנו רואים, למשל,
לא, אז יכול להיות שבהלכה כן עדיף ללכת אחרי החכמים.
רגע, נכון. אתה מקדים אותי קצת, עוד רגע. אז החינוך כותב ככה, ובחירת רוב זה לפי הדומהו, וששני הכיתות, זה בדין של הליכה אחרי הרוב, כן, אחרי רבים להטות. ובחירת רוב זה לפי הדומהו, וששני הכיתות החולקות יודעות בחוכמת התורה בשווה. כן? זאת אומרת שכל הדיינים הם פחות או יותר באותה רמה תורנית. שאין לומר שכת חכמים מועטת, לא תכריע כת בורים מרובה, ואפילו כיוצאי מצרים. הנה, זה ממש אפלטון. אבל בהשוויית החוכמה, או בקירוב, כן, פחות או יותר הם אותו דבר, הודיעתנו התורה שריבוי הדעות יסכימו לעולם אל האמת יותר מן המיעוט. מה הוא בעצם אומר? בעצם אומר, בבית הדין, ההליכה אחר הרוב מטרתה להתקרב לאמת, לא כמו ברוב דמוקרטי שזה עניין של זכויות. והנה ההשלכה, ההשלכה היא שפה אפלטון צודק. אם באמת יש בבית הדין חכמים גדולים וחכמים פחות גדולים, אז החכמים הגדולים הם אלה שקובעים, ולא הרוב. או סופרים ראשים ולא סופרים רגליים, כמו שאמרתי כמה פעמים. ובין שיסכימו לאמת או לא יסכימו לפי דעת השומע, הדין נותן שלא נסור מדרך הרוב. מה שאני אומר, כי בחירת הרוב לעולם הוא בששני הכיתות החולקות שוות בחוכמת האמת. בסדר? אז זה בעצם הטענה שלו. אז מה אנחנו רואים כאן? אנחנו בעצם רואים שהרוב בבית דין זה לא כמו רוב דמוקרטי. רוב בבית דין זה באמת קריטריון או אלגוריתם להתקרב ככל האפשר להחלטה האמיתית. כי בבית דין אין שאלה של זכויות. אנחנו לא מדברים על זכותו של הדיין לקבוע מה שיעשו שם. המטרה שלנו זה לדעת מה באמת ההלכה אומרת. אז לכן שם, כשאנחנו הולכים אחרי הרוב, מה שהתורה אומרת לנו אחרי רבים להטות, זה התורה אומרת לנו שבזה אנחנו בעצם מתקרבים בצורה מיטבית להחלטה הנכונה. ואגב, זה, על זה דיברתי גם כן בעבר, בתחילת בימי הביניים, תחילת ימי הביניים כבר זה התחיל, התעוררה איזושהי שאלה בספרות ההלכה, התחילו להיווצר קהילות ברחבי העולם, כי היהודים התחילו להתפזר, בהתחלה הם היו בבבל, עד המאה העשירית, היו נגיד בבבל, פחות או יותר רובם, באיזה מבנה היררכי מסודר, עם אפילו עם אוטונומיה משפטית ברוב הזמן, ואז התחילו להתפזר לאירופה ולצפון אפריקה ולכל מיני מקומות אחרים, ונוצרו כל מיני קהילות מפוזרות ברחבי העולם, והקהילות האלה היו צריכות לקבל החלטות, אבל הן כבר לא היו מסודרות תחת ישיבות או מחוזות או איזושהי היררכיה משפטית ושלטונית אוטונומית יהודית, אלא הם היו קהילה, גרה באיזה כפר דייגים, יש שם, לא יודע מה, שני יהודים שיודעים לקרוא, אחד שיודע לכתוב ועוד שניים שלא יודע מה, שלא יודעים שום דבר, וצריכים לקבל החלטות. ואז התחילה התלבטות איך מקבלים החלטות בקהילה. בעצם הקימו דמוקרטיה במובנים מסוימים, והם הריצו שאלות לפוסקים, וזה רץ לכל אורך ימי הביניים. יש לזה, כל גדולי הפוסקים התייחסו לדברים האלה. איך בעצם אנחנו אמורים לקבל החלטות בקהילה? על מיסים, על הקמת מוסדות, או כל מיני דברים כאלה. איך אנחנו אומרים לקבל החלטות? האם הרוב, האם ללכת אחרי הרוב, האם פה אחד, איך אנחנו לעשות את זה? עכשיו, רוב הפוסקים סברו שהולכים אחרי הרוב, אבל שיטת רבי יוחנן, למשל, יש לקבל החלטות פה אחד. יש פה רעשים. שיטת רבנו תם הייתה שצריך לקבל החלטות פה אחד. והוויכוח הזה הוכרע רק במאה ה-15-16, בשולחן ערוך כבר מופיע, אבל זה היה ויכוח מאות שנים, שלא כל כך הוכרע. אבל רוב הפוסקים באמת חלקו על רבנו תם, והם טענו שצריך ללכת אחרי הרוב. מה שמעניין, וזה ראיתי פעם בספר של אילון, מביא כמה תשובות כאלה, ויש גם בספר של חיים סולובייצ'יק, שוט כמקור היסטורי, גם כן, זה חוברת לימוד כזאת, איך מוציאים מידע היסטורי מספרות שוט. אז גם שם הסוגיה שבה הוא עוסק זה הסוגיה הזאת, של איך לקבל החלטות בקהילה.
הרב אמר בשיעורים הקודמים, הרב אומר שזה לא נחשב הלכתי, כל הדיון הזה.
אני דיברתי על זה בסדרה הזאת.
בסדרה שלנו הרב התחיל עם זה, עם הדבר הזה.
אוקיי. בכל מקרה, אז הטענה, אז אני אגיד את זה בקצרה, הטענה הייתה שבכל השוטים האלה שאומרים שצריך ללכת אחרי הרוב, הם קודם כל אומרים, הרי כתוב אחרי רבים להטות. ואחרי זה הם מוסיפים, וחוץ מזה, אין דרך אחרת להתנהל. אם אתה לא תלך אחרי הרוב, בעצם אתה נותן זכות וטו למיעוט. לכן זה בטח לא הגיוני. אז אין, לדרוש שההחלטות יתקבלו פה אחד, זה לא מעשי, אי אפשר להתנהל באופן כזה. והשאלה המעניינת היא, למה הם לא מסתפקים בפסוק אחרי רבים להטות? למה צריך להוסיף את ההסבר הזה, וחוץ מזה אי אפשר להסתדר? כשאני שואל אותך, אני מברך ברכת המזון, אז מה אתה אומר לי? כתוב, ואכלת ושבעת וברכת, נקודה. אתה לא צריך לספר לי נאומים על חשיבותה של ברכת המזון, ומה, איזה תיקונים היא עושה בעולמות העליונים. שאלה הלכתית, תענה תשובה הלכתית, יש מקור ברור, הכל בסדר. זאת שאלה אחת. שאלה שנייה, לפי רבינו תם עצמו. רבינו תם לא הכיר את הפסוק של אחרי רבים להטות. צריך ללכת אחרי הרוב. איך הוא יכול להגיד שהולכים פה אחד? הטענה היא שכולם מבינים, גם רבנו תם וגם הראשונים שחולקים עליו, כולם מבינים שהדין של רוב בקהילה לא יוצא מהפסוק שאחרי רבים להטות. הפסוק שאחרי רבים להטות לא יכול ללמד אותנו מה לעשות בסיטואציה הזאת. זאת סיטואציה חדשה. למה? כיוון שאחרי רבים להטות, הפסוק אומר לי, כשאתה מחפש את האמת, הרוב זה הקריטריון שלך. לך אחרי הרוב. אבל אם אני בקהילה, אז כשאני עושה הצבעה בקהילה, או כשאני מקבל החלטה בקהילה, אני לא מחפש את האמת, אני מחפש מה הציבור רוצה. עכשיו, שמה יכולתי לעלות כל מיני הצעות, אולי פה אחד, אולי רק פה אחד זה מה שהציבור רוצה, ואם לא, אז יש חילוקי דעות, ואי אפשר לקבל החלטות. אז אתה לא יכול ללמוד מאחרי רבים להטות, שגם שם צריך ללכת אחרי הרוב. אז אתה לוקח את הפסוק אחרי רבים להטות, אבל אתה מבין שזה לא באמת מקור מספיק, אתה אומר, וחוץ מזה אי אפשר להסתדר אחרת. אז לכן אני מיישם את אחרי רבים להטות, גם על המקרה הזה, ורבן אותם באמת אומר שלא, לא הולכים אחרי הרוב, אם אין לך מקור, אין לך מקור, אתה לא יכול להיות אחרי הרוב, רק פה אחד. אבל שניהם מסכימים שהפסוק אחרי רבים להטות הוא לא מספיק כדי להראות שצריך ללכת אחרי הרוב בדמוקרטיה, בהחלטות של קהילה. וזה בגלל האופי השונה של ההחלטה, שבהלכה אתה מחפש את האמת, ובקהילה אתה מחפש מה הציבור רוצה. זה שני דברים שונים.
דליה אומר, בביטול ברוב, הוא אומר שזה כן נלמד מאחר רבים להטות, בגלל שהתורה אומרת, תסתכל על זה כמו הקולקטיב של זה. אז לפי רב גדליה אפשר להגיד שגם פה זה יהיה בסדר.
זה לא רב גדליה, זה כבר הרבה לפניו. בראשונים כבר כתוב שדין...
כן, אבל הוא מסביר את זה, הוא מביא את הראשונים שאומרים שזה מדין ביטול ברוב, ברוב, אז הוא מסביר למה.
לפי הסבר שלו זה לא באמת דין של הליכה אחר הרוב, אלא זה דין של רובו ככולו. לכן זה דין קצת שונה. הוא לדעתי שמע קצת מערבב את המושגים האלה. אבל בסדר, לא ניכנס לזה כרגע.
לא, אני רק אומר, כאילו, שלפי דעתו, אז כאילו זה כן יכול להשתמע מה שהראש אומר, כאילו שהתורה אומרת אחרי
רבי להטות. שמדין רובו ככולו, יכול להיות שרוב בקהילה, אז הוא גם נחשב כמו כל הקהילה. יכול להיות. בכל מקרה...
הרב, אבל עוד הבדל שיכול להיות בין דמוקרטיה ל... לחיפוש אמת בהלכה, זה שגם אם נגיד שאנחנו צריכים ללכת אחרי הרוב בהלכה, זה רוב של מי? זה רוב של חכמים, רוב של פוסקים, זה לא רוב העם עכשיו שעושה, שבוחר איך לפסוק את ההלכה, נכון? אז עדיין, גם אם מחפשים את הרוב.
בהלכה, עוד פעם, אני מדבר כרגע על בבית דין, לא בהלכה, אז בבית דין אין שאלה, הרוב הוא רוב בין הדיינים.
ואיך הדיינים נבחרים?
יש תהליכי סמיכה.
זאת אומרת, לא העם בוחר אותם כביכול כמו דמוקרטיה שאנחנו בוחרים את השרים.
לא, אבל עוד פעם, הדיינים מקבלים החלטות כי הם דיינים, אז בתוך המסגרת של הדיינים הולכים אחרי הרוב. זה כמו גם בעיר, לפעמים ההחלטות לא מתקבלות על ידי כלל הציבור, אלא על ידי שבעת טובי העיר. ואז השאלה היא האם הרוב בתוך שבעת טובי העיר קובע או שצריך את כולם. זה לא תמיד החלטות של דמוס, כן, אתונאי, כמו שהעם מתאסף כולו לכיכר העיר ועושים הצבעה של כולם, משאל עם. כן. השאלות האלה עלו גם ביחס לשאלות, גם ביחס לדברים שהיו הצבעה של כלל הציבור, וגם ביחס לשאלות שהוכרעו על ידי שבעת טובי העיר, נציגים.
כן, טוב, אז יכול להיות מאוד מצב שבעצם רוב הפוסקים יכריעו X, ורוב העם חושב ש-Y הוא הנכון.
זה לא מעניין את אף אחד, כמו שאומר החינוך, בורים כיוצאי מצרים לא יכריעו קאט של מעט חכמים. זה בדיוק הנקודה, ברגע שאתה מחפש את האמת, אז מבחינת, כשאתה מחפש את האמת, אז ברור שלחכמים יש משקל אחר מאשר לאדם מן השורה. אם אתה לא מחפש זכויות, אז לא. זה בדיוק ההבדל.
אז לא, זה אפילו לא אחר, זאת אומרת, רק להם יש את הזכות להכריע.
כן, אבל אתה יודע, ההבדל בין חכם ולא חכם זה רצף. זה לא אפס ואחד. אז יש רמות שונות של תלמידי חכמים, וכל אחד ברמת החוכמה שלו, אין פה, זה לא שחור ולבן. אז גם פה זה
למה, לא... אבל, אם הרב אומר שברגע שבן אדם נהיה דיין, אז יש לו אפשרות להכריע, אז זה כן אפס או אחד. אתמול לא הייתי דיין, היום עברתי סמיכה, אני כבר דיין.
עוד פעם, אז אתה מערבב בין שני דברים. אם אתה מדבר על רוב בין הדיינים, אז השאלה שלך לא מתחילה. בגלל שהדיינים, במקום אחר זה קבוצה מאוד מסוימת, אז אין פה שאלה מי מתוך הקבוצה הזאת קובע, כל הקבוצה. והולכים אחרי הרוב. אם אתה מדבר הקבוצה, על החלטות של כלל הציבור, אז זה לא רלוונטי, אין החלטות של כלל הציבור בהלכה.
אז מה זה החלטות של כלל הציבור, כמו מה?
לא בהלכה, רק בדמוקרטיה. אין החלטות של כלל הציבור בהלכה.
לא, אבל כשהרב הסביר היסטורית שהיו מקרים שעם ישראל התפזר...
דיבר על החלטות לא בהלכה. דיבר על החלטות
לא בהלכה.
החלטות של קהילות, אם לבנות מקווה, אם לעשות חומה, אם לבנות בית ספר, אם כל מיני דברים כאלה.
לא, כי אני חשבתי שכשהיום נגיד רואים שיש באמת קיבוץ גלויות פה בארץ, ורואים באמת... הבדלים מהותיים בין הקהילות, בין התימנים, אשכנזים, ספרדים. אז חשבתי, אולי זה מגיע מזה, שבגלל שהם הייתה סוג של אוטונומיה קהילתית כזאת, אז היו חייבים, גם בהלכה ובמנהגים, להכריע באופן אוטונומי.
לא, לא, לא הבנתי. ברור שהיו מקומות שונים, קיבלו החלטות שונות, וכך נוצרו מנהגים שונים.
לא, אבל אני אומר, אבל גם בהלכה.
ברור שגם בהלכה, לא מבין את הטענה. ברור שחכמים שונים במקומות שונים קיבלו החלטות שונות. אז יש חילוקי דעות, גם בהלכה, ברור. מה?
אוקיי, אז
בין עדות.
אז איך חכם בתימן קבע הלכה כ-X, וחכם
הוא חשב ככה, גם חכם באשכנז חלק על חכם אחר באשכנז. המחלוקות לא היו
בין תימן לאשכנז.
יש מחלוקת בין כל שני חכמים, יכולה להיות מחלוקת. ומטבע הדברים, החכמים בתימן והחכמים באשכנז לא היה אותו אדם. אז כנראה יש יותר מחלוקות מאשר בין אשכנז לאשכנז, אולי. אני אפילו בזה לא בטוח. אבל בסדר, זו תופעה פשוטה, זה לא קשור למה שאני אומר כאן.
לא, 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 אבל אז שוב, אני מנסה להבין ב-100%. אז כשהחכמים באשכנז הכריעו על הלכה, היו צריכים לפסוק הלכה, הם פסקו לפי מה?
לפי מה שנראה להם. מה, לא הבנתי, מה זאת אומרת לפי
מה? לפי מה שנראה להם, לפי מה שהם קיבלו, לפי הגמרא, לפי משנה ו...
מה שכל אחד בשיטתו, איך זה קשור למה שאנחנו מדברים כאן?
שוב, אני מנסה להבין איך בעצם התקבלו ההחלטות האלה ומגיעים למצב שהיום...
איזה החלטות? כל חכם, לא התקבלו שום החלטות. כל חכם, שאלו אותו הלכה, הוא אמר מה הלכה לדעתו? אין סנהדרין אשכנזית שקיבלה החלטות על האשכנזים. כל חכם שאתה שואל אותו, הוא אומר לך מה דעתו.
ובגלל שכל אחד אומר את דעתו, אז מגיעים למצב שאפשר... כאילו שיש הבדלים מהותיים ואפילו הפוכים לפעמים ב...
כן, גם בין אשכנזים לאשכנזים יש הבדלים לפעמים, כן, כל מיני.
כן.
טוב, בכל אופן, אז לענייננו, בעצם מה שאני רוצה לומר, זה שבהלכה המטרה של הדיון זה להגיע לאמת, בניגוד לרוב דמוקרטי. עכשיו, מבחינת ה... מה זה אומר בפועל? א', כמובן, זה אומר שיש משקל לחכמים. אבל מעבר לזה, אני רוצה לטעון שאם זה כך, אז הייתי מצפה לפחות שבהלכה ישחק תפקיד לא פחות הנימוקים מאשר השורות התחתונות. וזה מה שמחבר אותי למה שדיברתי בהתחלה. זאת אומרת שחשוב לעסוק גם בנימוקים ולא רק בשורות התחתונות. אני רוצה לבחון את העניין הזה דרך שאלה הלכתית. מה קורה כאשר יש פוסקים בשאלה מסוימת, או אפילו דיינים אם תרצו, והדיינים או הפוסקים מכריעים כל אחד מנימוקיו לטובת שורה תחתונה כזו או אחרת, ואנחנו צריכים ללכת אחרי הרוב. לפחות בבית דין הולכים אחרי הרוב, בין הפוסקים זו שאלה קצת יותר עדינה, אבל גם בפשטות בשולחן ערוך כתוב שגם בין הפוסקים הולכים אחרי הרוב. אז, אבל אם הרוב הזה מיוצר או נוצר על בסיס נימוקים שונים, טעמים שונים, האם עדיין אנחנו צריכים ללכת אחרי הרוב?
בחזון יש אומר, אם כל אחד שמע את הנימוקים.
נגיד מישהו, נגיד שדנים מישהו על חילול שבת, יש 23 דיינים, כי זה דיני נפשות, הורגים אותו אם הוא חילל שבת, יש 15 דיינים נגד 8 שהוא חילל שבת. אבל 15 הדיינים, כל אחד חשב שהוא עבר עליו מלאכה אחר. בסדר? ושמונת הדיינים אומרים שהוא לא עבר על כלום. אז הורגים אותו, הולכים אחרי רוב הדיינים והורגים אותו. אבל אתם מבינים שבעצם אם תבדקו את ההנמקות, אז זה אבסורד. ושאם אני אשאל את השאלה האם הוא צד באותה שבת, יש לי 22 דיינים נגד אחד שאומרים שהוא לא צד. אם אני אשאל האם הוא ברר בשבת, יש לי 22 דיינים נגד אחד שאומרים שהוא לא ברר. אז בעצם ההיגיון הזה היה אומר, כן, לא משנה כרגע, אני לא נכנס לפרטים הטכניים. ההיגיון היה אומר שבמצב כזה צריך לזכות אותו. אם זה מנימוקים שונים, אם זה מאותו נימוק, אז יש רוב של דיינים, 15 דיינים, שאומרים שהוא צד בשבת, אז הם הרוב, וצריך להרוג אותו. אבל אם הדיינים פוסקים מנימוקים שונים, אז צריך לבדוק את הרוב ולהכריע במישור של הנימוקים, לא במישור של השורה התחתונה. ולפעמים המישור של הנימוקים יכול לצאת שונה מאשר המישור של השורה התחתונה. אז תראו, יש בשולחן ערוך, הרמה, בסימן קפה, אז הוא כותב, וכן אם היה יחיד נגד רבים, הולכים אחר רבים בכל מקום. ואפילו אין הרבים מסכימים מטעם אחד, אלא כל אחד יש לו טעם בפני עצמו. הועיל והם מסכימים לעניין הדין, נקראו רבים, ואז לינן בתראיו. זאת אומרת, שגם אם דייני הרוב פוסקים מנימוקים שונים, מטעמים שונים, עדיין אנחנו הולכים אחרי הרוב. מה שקובע זה השורה התחתונה, לא הנימוקים. שח שם קצת מסייג את זה, זה שח ארוך, ואפילו אין הרבים מסכימים מטעם אחד, ובספרי שפתי כהן יורה דעה, העליתי דה באיסור דאורייתא לא אזלין על בתר רבים אם מסכימים להקל משני טעמים. מי הוא נראה עדיין הוא דווקא כשבאנו להתיר דין שאנו מסופקים בו מתוך החיבורים. ילקח כיוון שאין הרבים לפנינו חיישינן שמה בזה העיקר כאותו פוסק דמחמיר ואידך מילתא העיקר כפוסק השני שמחמיר. אבל כשהרבים לפנינו פשיטא דאזלינן בתראיו אף על גב שאין מסכימים מטעם אחד. דלא אשכחן בשום דוכתא דסנהדרין או דיינים צריכים הרבים לומר טעם אחד. זאת אומרת, שנגיד בין הפוסקים לאורך הדורות, נגיד בשאלה הלכתית שהסיק הפוסקים לאורך הדורות, ועשיתי סקירה של ספרות הפוסקים, והגעתי למסקנה שהרוב פוסקים X והמיעוט פוסק Y. אבל הרוב שפוסק X זה מטעמים שונים. אומר השח, שם לא הולכים אחרי הרוב. לא הולכים אחרי הרוב, למה? בגלל שהם לא דנו אחד עם השני, ולכן בעצם לא בטוח שאלה שחלקו, אלה שחייבו שמעו את הנימוקים של אלה שהעלו נימוקים אחרים. לא התייחסו לזה. באופן כללי לא הולכים, גם בלי נימוקים שונים, לא בהכרח הולכים אחרי הרוב כשהם לא ישבו ביחד. כי כשהם לא ישבו ביחד, אז יכול להיות שאם הם היו שומעים את הנימוקים שלי, הם היו משתכנעים. הם לא שמעו את הנימוקים שלי. אז כיוון שאנחנו לא דנו ביחד, גם החזון איש כותב את זה, אז לכן לא הולכים אחרי הרוב. אבל הוא מדבר לפחות כשזה מדובר מטעמים שונים, אז אם הם לא ישבו ביחד, לא, אבל אם הם יושבים ביחד, אז גם כשזה קורה מטעמים שונים, פוסקים לפי הרוב. אפילו אם זה מטעמים שונים, כי כל אחד שמע את הטעמים של האחר. ולא מצאנו בשום מקום שצריך שהטעמים יגידו, שהרוב יגידו טעם אחד. הוא מביא אחרי זה גמרא בסנהדרין, שמה שכתוב שם, שאם הם חולקים במקורות הדין, לא בטעמים, במקורות הדין, ויש שני דיינים שמביאים מקור לדין, שני מקורות שונים לאותו דין, אז באמת סופרים אותם רק כדיין אחד ולא כשניים. למה? אז רש"י מסביר שבגלל שאם שניהם מביאים מקורות שונים לאותו דין, בהכרח כל אחד מהם חושב שהמקור של השני שגוי. כי לא יכול להיות שיש שני מקורות שאומרים את אותו דין. תמיד אנחנו עושים צריכותא, כן? אם המקור, אם הדין הזה ידוע, אז לא יכול להיות שהוא יוצא מהמקור הזה, אז המקור הזה צריך ללמד משהו אחר. נכון? ככה גמרא עושה הרבה פעמים. אז ברור שאם אתה מביא מקור לאותו דין משני מקורות שונים, משני פסוקים שונים או דרשות שונות, אז זה אומר שמי שמביא את הדרשה א' חולק על דרשה ב' ולהפך. ולכן אתה לא יכול לספור אותם כשתי דעות, כי אחד מהם ודאי טועה. אבל זה הכל כשאתה מביא מקורות שונים. אבל אם אתה מביא טעמים שונים, אז כן. למה? כי טעמים שונים, יכול להיות שזה לא בהכרח חולקים אחד על השני, אלא שקלול שונה, יש פה מקום לדון קצת, למה בטעמים אנחנו לא אומרים שיש פה ודאי, ודאי שאחד, שאחד, שאחד טועה. בכל מקרה, זה...
איך הרב מסביר, לא מתי איך הרב מסביר, אז שאם זה, אם הרוב בא לחפש את האמת, אז למה הנימוקים שונים?
רגע, אני עוד לא הסברתי, אני, להפך, אני שואל בינתיים.
אפשר להגיד אבל שאם יש נגיד שתי מקורות, זה כאילו יותר סיכוי שאם אתה הולך על פי הרוב, אז אתה תיפול בסטטיסטיקה על הדברים הנכונים. זאת אומרת, יש לך עכשיו נגיד שלוש דעות, שתיים אומרים בדין ככה, אבל המקורות שלהם שונים, ויש עוד אחד שחולק. אז אם אתה עכשיו, אתה לא יודע מה הדין הנכון, אבל אתה תלך אחרי הרוב, אז יש לך כאילו 66%. אתה, כן, בסוף תפגע
לא, אין לך
בדעה הנכונה, במקור הנכון.
למה יש לך 66%?
כי זה...
כנגד כל אחד, כנגד כל אחד מהטעמים יש שתי דעות שהוא שגוי.
אבל שניים מהם בסופו של דבר בדין אומרים את אותו הדבר.
מה?
אז אם אתה תקיים את הדין הזה, אתה בסוף תיפול במשפך של הסטטיסטיקה, אתה תיפול...
אתה מניח פה הנחה סטטיסטית לא נכונה. עוד רגע אני אגיע לזה.
אוקיי.
בכל מקרה, אז זאת הטענה. יש...
רב, אבל דווקא לכאורה זה הפוך. דווקא אם יש לך... אם יש לך מקורות, המחלוקת היא על המקור של הדין, אבל אתה יודע, השם רוצה שאדם יעשה כך. מה המקור, מה פסוק זה או פסוק אחר, אז הם חולקים. אבל זה, אבל כולם חושבים שהקדוש ברוך הוא חושב שצריך לעשות X. אז זה מה שחשוב לנו. לעומת זאת, אם המחלוקת היא על הטעמים, אז זה אומר בכלל, יכול להיות שהרצונות של הקדוש ברוך הוא שונים, אז באמת הייתי צריך
לשמור. ממש לא חשוב. ברגע שיש לך שני מקורות שונים, אז אתה חושב שהקדוש ברוך הוא חושב כך, כי למדת ככה את הפסוק. אבל הבר פלוגתא שלך אומר שאתה טועה בפסוק הזה, ולכן לשיטתך הקדוש ברוך הוא לא חושב כך. הרי אתה לומד את זה מהפסוק, זה לא שאתה אומר, הקדוש ברוך הוא רוצה את זה, ואז אני גם רוצה פסוק. מתוך הפסוק אני מוציא שהקדוש ברוך הוא חושב כך. אבל השני אומר לך לא נכון, זה לא יוצא מהפסוק הזה.
זה קצת תמים לחשוב שאתה ניגש לפסוק, כביכול באמת אתה דף חלק, ואתה, מה הקדוש ברוך הוא רוצה? הפסוק אומר לי, איפה שמענו, באמת אנחנו רואים שזה ככה מתממש?
בוודאי, בוודאי.
וכי אחיך עמך, הוא לא ידע, רבי עקיבא לא ידע מה לעשות עם, עם אותם שני אנשים במדבר, עד שהוא גילה את הפסוק. הוא חשב שעדיף בת, הוא חשב כמו בן פתורה, אין בעיה, שיוכלו שתי סתם וימותו. פתאום נפל האסימון, וכי אחיך עמך, איך זה יתכן?
אתה מביא לי סוגיה שהיא טעונה בסברות מוסריות, אבל אתה, זה, עשית על עצמך חיים קלים. ברוב השאלות ההלכתיות, זה באמת הדעה של הדיין, מה צריך לעשות, או של הפוסק, מה צריך לעשות, היא תוצאה של איך שהוא מבין את המקורות, את הפסוקים. האם זה מותר או אסור? אני דן האם תרנגול הזה הוא טרפה או לא טרפה. אז מה, אני מחליט שהוא טרפה, ואז אני בודק מה, איזה טעם אני אלביש על זה? לא. אני באמת מסתכל לפי ההלכות, ואני רואה אם זה טרפה או לא טרפה.
אבל אני מסתכל גם על האישה, אני מסתכל על המבקר. הרב אמר בעצמו את זה הרבה פעמים.
אם אתה מסתכל קודם על האישה, אז אתה פושע.
אמרתי, מסתכל קודם.
אחרי שאתה קובע מה הדין, אם יש לך שתי אפשרויות, אתה יכול להתחשב במה האישה. אבל קודם כל אתה צריך לקבוע את הדין. טוב, בכל אופן לענייננו, יש סיטואציה מאוד מעניינת, סיטואציה מאוד מעניינת שבה אפשר לראות את המתח בעניין הזה, זה נקרא פרדוקס השפיטה. פרדוקס השפיטה, תחשבו על שני בני אדם, שבאים לבית הדין, וראובן, שמעון טוען שראובן הפר את החוזה, וטובע ממנו תשלום, וראובן טוען שלא. עכשיו, כדי לקבל החלטה, כן, אם אני רוצה להחליט האם ראובן צריך לשלם, כי הוא הפר את החוזה או לא, אני צריך להחליט שני דברים. שאלה אחת היא שאלה פרשנית של החוזה. כן? האם החוזה באמת אוסר לעשות X, מה שראובן עשה? שאלה שנייה זה שאלה עובדתית. האם באמת ראובן עשה X? אתה יודע? יש פה שאלה פרשנית ושאלה עובדתית. בשביל לחייב את ראובן, אני צריך לענות בחיוב על שתי השאלות. שהחוזה אכן אוסר לעשות X, ושעובדתית ראובן באמת עשה X, נכון? אם אחד משניהם לא קיים, אז אי אפשר לחייב את ראובן. עכשיו תראו פה בטבלה ששיתפתי את התפלגות הדעות, יש שלושה שופטים, א', ב' וג'. השופט הראשון אומר, שאלה פרשנית, אחד, זאת אומרת, X אסור באמת, שאלה עובדתית, ראובן באמת עשה X. פסק סופי, ראובן חייב לשלם. דיין שני אומר, החוזה לא מחייב לעשות X, לא אוסר לעשות X, סליחה, אבל ראובן עשה X, כמובן, אז מה זה משנה, החוזה לא אוסר, אז לכן הוא לא חייב לשלם. ודיין ג' אומר, החוזה באמת אוסר לעשות X, אבל ראובן לא עשה את זה. שוב פעם הוא לא חייב לשלם. אז התפלגות הדעות, תסתכלו על הטור השמאלי, רוב הדיינים אומרים, ראובן לא צריך לשלם. נכון? יש פה שני דיינים שאומרים שהוא לא צריך לשלם, ואחד שאומר שכן. אז לכן לדין אנחנו פוסקים שהוא לא צריך לשלם. עכשיו בואו נסתכל רגע אבל טור טור. לגבי השאלה הפרשנית, יש שני שופטים שאומרים שהחוזה אוסר לעשות X. ואחד שאומר שלא. א' וג' אומרים שכן, וב' אומר שלא. לגבי השאלה העובדתית, עוד פעם, יש שני שופטים שאומרים שראובן עשה X. ושופט אחד אומר שלא. אז למעשה, אם הייתי עכשיו דן בשאלה הפרשנית, הייתי צריך להכריע על פי הרוב, שהחוזה אוסר לעשות את X. עכשיו אני עובר לשאלה העובדתית, אני מכריע על פי הרוב שראובן עשה X. ואז המסקנה כמובן שראובן חייב לשלם. זאת אומרת, אם הייתי בודק את זה על פי הנימוקים, אז ראובן חייב לשלם. אם אני בודק את זה על פי שורות תחתונות, אז ראובן לא חייב לשלם. אז פה אנחנו, זה אולי מציג בצורה יפה, את המתח הזה, את הבעייתיות שיש בהכרעה לפי שורות תחתונות ולא לפי נימוקים. עכשיו אתם יכולים אולי לחשוב שהפרדוקס הזה הומצא, כן לא אני המצאתי אותו, זה פרדוקס ידוע, אבל שהפרדוקס הזה הומצא רק כדי להראות איזה בעיה לוגית, אבל הוא לא באמת קורה במציאות. אז הנה אני, יש לי דוגמה שראיתי במו עיניי שהוא קרה במציאות. בבגץ. היה שם עתירה על אימא שחטפה את ילדיה. זה לא בגץ, זה בית משפט עליון. בית המשפט העליון, האימא חטפה את ילדיה. עכשיו, סליחה, לא האימא, האבא. לא, האימא חטפה את ילדיה, כן. האימא חטפה את ילדיה מהאבא וברחה לארץ, הם היו בחול והיא ברחה לארץ. עכשיו, החטיפה של ילדים זה נידון לפי אמנת האג לשלום הילד. לפי הכללים של האמנה זה עובד כך. נגיד שהגעתי למסקנה שאכן הייתה חטיפה. זאת אומרת שמה שהאבא לקח את האימא לקחה את הילדים, זה נכנס להגדרה של חטיפה. עדיין, אם האבא הסכים בשעת החטיפה, סוקוד חטיפה, ורק אחרי זה הוא תובע כי הוא התחרט, אז לא צריך להחזיר לו את הילד. וגם אם האבא ישלים בדיעבד, אחרי החטיפה, גם אז לא צריך להחזיר לו את הילד. אלה הכללים של האמנה. עכשיו, דעות השופטים בעליון היו שלושה שופטים. דעות השופטים בעליון היו כדלהלן. כולם הסכימו שהיה כאן חטיפה. זאת אומרת, וחלים כאן כללי אמנת האג. הייתה חטיפה. אחד מהם סבר שלא הייתה הסכמה ולא השלמה. כן, הסכמה זה הסכמה בזמן החטיפה, והשלמה זה אחרי. השני סבר שהייתה השלמה ולא הסכמה, והשלישי סבר שהייתה הסכמה ולא השלמה. אוקיי? עכשיו, ברור שאם יש אחד שאומר שהייתה הסכמה ואחד שאומר שהייתה השלמה, אז שניהם אומרים שהאימא לא צריכה להחזיר את הילד. אז יש רוב שופטים שהאימא לא צריכה להחזיר את הילד. אבל אם נבדוק את הנושאים עכשיו אחד אחד, האם הייתה הסכמה? יש שניים נגד אחד שלא הייתה הסכמה. האם הייתה השלמה? שניים נגד אחד שלא הייתה השלמה. אז אם לא הייתה הסכמה ולא הייתה השלמה, האם את צריכה להחזיר את הילד? זה ממש הפרדוקס השפיטה. וכמובן שהלכו אחרי הרוב, שורה התחתונה קבעה. למרות שמבחינת הנימוקים, אז זה לא היה אמור להיות כך. עכשיו, פעם, דיברתי על זה בסדרה אחרת פעם, וכשהעליתי את העניין הזה, אז שמואל, כן, אני יושב פה, אני חושב, כן. שמואל העלה רעיון, ואמרתי לו שבאמת לא חשבתי על זה, אני צריך לבדוק את זה, והרעיון היה משהו שמישהו העלה פה קודם. לא זוכר כבר מי זה היה, או דוב, או מליאור, לא זוכר כבר אחד מכם. הטענה הייתה שעדיין יכול להיות שהסתברותית נכון ללכת אחרי רוב הדעות של השורות התחתונות. למה? נניח שבוא נחזור למקרה של החוזה, אוקיי? אז במקרה של החוזה, אני בעצם אומר ככה, אם אני מחפש את האמת, אז הייתי אמור ללכת אחרי הטעמים ולא אחרי השורות התחתונות. כי אני רוצה לדעת מה באמת היה שם, זה לא משחק טכני, אוקיי? אבל שימו לב, נגיד שיש שניים נגד אחד שהייתה הפרת חוזה. והיה שניים נגד אחד שהחוזה מחייב את זה. אז זה לא אומר שבוודאות החוזה מחייב, וגם לא בוודאות החוזה הופר. רק רוב הסיכויים שכך. אבל רוב הסיכויים באחד ורוב הסיכויים בשניים עדיין יכול להתחבר למשהו שהוא לא רוב. זה לא בהכרח נכון שרוב הסיכויים זה שהייתה שהחוזה אוסר את זה ושהוא באמת גם הפר את החוזה. כי זה, אתם יכולים לצרף את המיעוט של זה עם המיעוט של זה, ויכול להיות שבסך הכל יצא שאין רוב להרשיע אותו. כי בשביל להרשיע אותו צריך שגם להחליט שהחוזה אסר את זה, וגם להחליט שהוא אסר לעשות X, וגם להחליט שהוא עשה X. אוקיי? עכשיו, ההחלטה שהחוזה אוסר לעשות את X, היא החלטה שהתקבלה ברוב של 2 נגד 1, אז נגיד שיש, לא יודע, 70% שהיא נכונה, לצורך הדיון. אוקיי? אבל גם ההחלטה שהוא עשה X, גם היא רק 70% נכונה. עכשיו, בשביל להחליט את שתי ההחלטות האלה, אז התוצאה היא מכפלה, אז רק 49%. 49% זה לא רוב. לכן, גם אם אנחנו מחפשים את האמת, לא בהכרח נכון שצריך ללכת אחרי הטעמים. החישוב הסטטיסטי יותר מסובך. אז אמרתי לך, שמואל, שאני אעשה את החישוב, ועשיתי אותו, אני לא יודע אם קראת את הטור, זה פורסם בטור, כבר לפני שנים, טור 257, ושם פירטתי את החישוב, והחישוב הזה יוצא, אני לא אכנס כרגע לעניין הזה, אבל החישוב הזה יוצא בגדול ככה. נגיד שאני אומר שהאיכות של הדיין היא פי. איכות של הדיין, הכוונה, הסיכוי שלו לקלוע לאמת. ההלכתית, העובדתית, לא משנה כרגע, אני עושה מודל מאוד פשוט. האיכות היא פי, והדיינים הם כולם באיכות פי. כי אני מדבר על הליכה אחר הרוב, אז זה כשהדיינים פחות או יותר באותה רמת חוכמה תורנית. אוקיי? אז מתברר שאם פי הוא בין חצי, כן, מתחת לחצי הזה, אז עדיף לעשות הגרלה ולא לקחת את הדיין, נכון? זאת אומרת, הפי מתחיל מחצי. זאת אומרת, כי הסיכוי שההחלטה נכונה, אם הדיין נותן לי החלטה נכונה בסיכוי חצי, אז הדיין הזה שווה להטלת מטבע. אז זה דיין שלא שווה כלום. איכות של דיין מתחילה להימדד מחצי והלאה. זאת אומרת, אז לכן פי הוא מעל חצי, בהכרח. אז אם פי הוא בין חצי לבין 0.7, כן, שורש 2 חלקי 2, אז באמת יוצא שללכת אחרי שורה תחתונה נותן לי את התוצאה הנכונה בסיכוי הגבוה ביותר. אבל אם זה בין 0.7 ל-1, זאת אומרת, דיינים ברמה גבוהה, אז צריך ללכת אחרי הנימוקים, ולא אחרי השורות התחתונות. וזה מראה שהתמונה באמת יותר מורכבת, לא לפה ולא לשם. זאת אומרת, אני שאלתי למה, אם באמת חשוב לפסוק מפסיקה מסדר ראשון, ולהיכנס לנימוקים, אז הייתי מצפה שהרוב שעל פיו אנחנו נלך, לא יהיה רוב של שורות תחתונות, אלא הרוב שמופעל על הנימוקים, ולא על שורות התחתונות. אבל מתברר שהסיפור הזה הוא מסובך יותר, כי לפעמים באמת השורות התחתונות זה גם מה שנותן לי את התוצאה הנכונה, ולפעמים לא. עכשיו, לך תמדוד האיכות של דיין. דיברתי על זה בסדרות אחרות, אין בעצם דרך אמיתית למדוד האיכות של דיין, כי אין לנו שום משוב בלתי תלוי לשאלה אם ההחלטה שלו הייתה נכונה. ברגע שבית הדין קבע משהו, איך אני יודע אם מה שהם קבעו הוא נכון או לא? כל מה שיש לי זה את הראיות שהיו גם לפני בית הדין. אין לי איזה מקור בלתי תלוי שאומר לי פה הם צדקו ופה הם לא צדקו. לכן אין לי איך למדוד האיכות של דיין. אז כיוון שכך, אני בעצם צריך לקבל איזשהו כלל גורף איך לקבל החלטות על פי רוב. אז אם הייתי יכול למדוד האיכות של דיין, הייתי אומר עד 0.7 תלך על השורות התחתונות, מעל 0.7 תלך אחרי הנימוקים. וגם זה כמובן בהנחה שכל הדיינים הם באותה איכות, ויש פה רק שני פרמטרים ולא יותר, אחרת זה אוסף של המון המון חישובים, כל אחד שונה מהשני. אוקיי? אבל עקרוני זה לפחות אפשר היה לנסות לעשות חישוב. אבל כיוון שאי אפשר לעשות את החישוב, אז ברור שאנחנו צריכים לקבל איזושהי החלטה שתהיה יחסית פשוטה וסבירה. ואני חושב שההיגיון אומר ללכת אחרי שורות תחתונות. לכן זה שהולכים אחרי שורה תחתונה, זה לא ראייה לזה שצריך להיות פוסקים מסדר שני. גם אם אתה מאמין בפסיקה מסדר ראשון, עדיין יש היגיון שכשיש חילוקי דעות הולכים אחרי שורה תחתונה. וכל זה כמובן רק בבית דין. שבבית דין כל הדיינים יושבים ביחד ומחליפים עמדות ושומעים כל אחד את הנימוקים של השני, ואז מגבשים עמדה ומקבלים החלטה. אבל פוסקים שלא ישבו ביחד ודנו, כמו שאמר הרש"ח, כמו שהזכרתי מהחזון איש, שמה בכלל לא נכון שצריך ללכת אחרי הרוב. יש הרבה פוסקים שאומרים שכן, אבל גם בזה אני לא הולך אחרי הרוב. באמת? אז שמה לא נכון שצריך ללכת אחרי הרוב, וששם הלך תדם, מי אמר לך שהפוסק הזה, אם היה שומע את הנימוקים של הפוסק ההוא, לא היה משתכנע. ולכן אין לזה חשיבות לזה שרוב הפוסקים אמרו דבר מסוים, ובעניין הזה בכלל לא הולכים אחרי הרוב. גם כשהולכים אחרי הרוב, אז הולכים אחרי שורות תחתונות, למרות שאנחנו בעצם, גם אם אנחנו בעצם מאמינים בפסיקה מסדר ראשון ולא מסדר שני.
הרב, okay. אפשר להציע עוד סיבה למה ללכת את שורות תחתונות?
Okay.
כיוון שכשאתה מכריע על טעמים, אז עוד פעם, זה לא מחייב אותך. הרי אתה אומר את מה שעולה לך, ומה שאתה מתנסח, ומה שאתה מבין את עצמך, וכל זה די מעורפל, ובסופו של דבר חלק גדול זה אינטואיציה, שאולי אתה אפילו לא יכול לנסח לעצמך. אז באמת פחות מחייב. וכשאתה צריך להגיד מה לעשות, שזה הכרעה שיש לה מחיר שמישהו צריך לשלם אותו, אז פה אתה שם את האחורים את הראש שלך על השולחן. ולכן אתה פועל, זה אתה באמת מתחייב, על הטעמים זה אף פעם לא באמת מתחייב, הרבה פעמים אפילו אולי אתה בעצמך אומר, מנסח את...
קח לדוגמה את פרדוקס השפיטה, שהבאתי קודם. שם מה שקראתי טעמים, זה בעצם לא טעמים, זה שאלות משנה. ואת השאלה היא השאלה הפרשנית של החוזה, האם החוזה אוסר לעשות X, והשאלה העובדתית, האם ראובן עשה X. עכשיו אתה מבין שהשופט כשהוא אומר, ראובן חייב לשלם או לא חייב לשלם, זה בסך הכל פועל יוצא של מה שהוא חושב על שתי השאלות הראשונות. זו לא החלטה שמתקבלת באופן בלתי תלוי. אז אתה לא יכול להגיד לי, תראה על השאלות הראשונות.
לא אמרתי שזה בלתי תלוי.
אבל בשורה התחתונה הוא אומר משהו ברור. השורה התחתונה היא תוצאה של מה שהוא אומר על השאלות הראשונות.
זה מה שהוא מצליח לנסח לעצמו, אבל עוד פעם, בסופו של דבר חלק גדול זה אינטואיציה שבעצם הוא אפילו עצמו לא יכול היה לנסח.
במקומות מסוימים יכול להיות שאתה צודק. איפשהו לא... באמת מנסח את הנימוקים כמו שצריך, ויש משקל לאינטואיציה גם אם היא לא מנוסחת. אבל למשל, במקרה הזה של פרדוקס השפיטה, אני לא חושב שזה נכון. במקרה הזה, ההחלטה שלך היא תוצאה של שתי ההחלטות שקיבלת קודם. היית צריך לכתוב את זה גם בפסק הדין. אני חושב שזה החוזה עושה לעשות X, ואני חושב שראובן עשה X עם הנימוקים השונים, ולכן ראובן חייב לשלם.
אבל זה קצת קשה, כאילו איך לראות את זה, כי בסוף נגיד, בוא ונאמר, שהיה דיון בבית דין על הלכות ברירה, והיה דיון בבית דין על הלכות, לא יודע, בניין או משהו כזה, ואז כל אחד שם נפסק לפי הרוב, בסוף אנחנו כן נלך לפי שתי הנימוקים שם.
לא הבנתי.
אם אני נגיד שהיה באופן סתם על נגיד הנה הפרדוקס השביתה, אז נגיד שהיה בפרשנות החוזית איך לפרש את החוזה באופן כללי, אז היה דיינים שיושבים ואומרים שהחוזה צריך להתפרש X ככה, ואז נגיד ש... טוב, בעובדה זה לא הולך, אבל נגיד אם זה פרמטר אחר שהיה אומר שצריך לפסוק גם שם מה הפרמטר והיו פוסקים גם לפי הרוב, ברור שכשהיה מגיע מעשה לידיי הייתי פוסק לפי שתי הנימוקים שנפסק עליהם הרוב בבית דין.
בסדר, אבל אני מדבר על... מדובר באותו מקרה, זה לא פסיקות כלליות.
כן, אבל זהו, קשה לי...
אם השאלות הן שאלות שנידונו לחוד, אז ברור שאנחנו לא... אז אנחנו הולכים לפי הנימוקים.
נכון, אבל זה קשה, אז קשה לי להבין.
בית דין יושב היום ופוסק לפי השולחן... בית דין שיושב היום ופוסק לפי השולחן ערוך, והשולחן ערוך עצמו לפי מה פסק? הוא למד את הסוגיות והגיע למסקנה, מה הוא חושב להלכה. אז ברור שזה נעשה בשלבים. אני מדבר שכל הסיפור הזה קורה בתוך ההידיינות.
כן, אבל אני אומר, מה ההבדל כל כך, כאילו? תכף, אני לא רואה...
לא בדיוק הטענה. הטענה שלי שברמה העקרונית אין הבדל, ההבדל הוא רק טכני. באופן עקרוני, גם בבית הדין היה מן הראוי ללכת אחרי הנימוקים, לפחות כשהדיינים הם טובים. אבל זה מסובך וזה לא תמיד נכון וכולי, אז לכן בכל זאת עושים את זה ככה, על פי שורות תחתונות. אבל באמת אתה צודק שמהותית לא אמור להיות הבדל, נכון? זו הטענה שלי.
אז מה, זה רק נוחות כאילו? זה בשביל נוחות?
לא נוחות, אלא אתה יודע, צריך להיות איזשהו צורה פשוטה וישימה של קבלת החלטות בהלכה. זה דבר שקיים בכל מערכת משפטית. לא תמיד אתה הולך עם האמת, לפעמים אתה הולך עם מה שנכון הכי יעיל ליישם. צריך גם ודאות משפטית, צריך גם כללים פשוטים, צריך שהדברים יהיו, יוכלו להתנהל.
אבל ולמה באמת, למה אנחנו מחויבים להגיד שהולכים לפי השורה התחתונה בבית דין?
אנחנו לא מחויבים, אבל הפוסקים כולם אומרים ככה. אפשר לחלוק עליהם גם בזה גופה, נכון? אתה צודק. אוקיי, זהו, עד כאן.
תודה רבה רב, שבת שלום.
הרב?
כן.
יש זמן לשאלות כלליות לא קשורות לשיעור? באחד הסדרות של הרב, שזה מצוות במניעתן, אני חושב שבאחד השיעורים הראשונים הרב מדבר על הערך של קיום המצוות בכדי להתקרב להשם בעצם. עכשיו, אני רציתי לשאול את הרב שאלה כללית, מה החשיבות ומה, איזה ערך
הרב... מצוות כדי להתקרב להשם?
כן.
לא זכור לי שאמרתי שם משהו כזה.
אוקיי, אז, אבל בגדול השאלה שלי היא לא לגבי קיום מצוות עצמם, אלא לגבי, נגיד... מה שאנשים, כאילו, בתפילות, או יש חלק שעושים התבודדות ודברים כאלה, מה הערך ומה החשיבות שהרב נותן לדברים האלה?
אני לא יודע. אם בן אדם זה תורם לו לעבודת השם שלו, אז בסדר גמור. אני לא יודע לקבוע זה משהו כללי. לי זה לא תורם הרבה.
אוקיי, גם תפילה?
גם תפילה לא. אני עושה את זה כי זאת חובה, אבל אני לא מרגיש שזה תורם לי הרבה.
תורם באיזה מובן?
לעבודת השם שלי, לא יודע מה, בכל פקטור אחר חוץ מאשר לצאת ידי חובה.
זאת אומרת, זה בלי, זה דבר שהרב עושה בלי רגש, כביכול, בלי...
נכון.
אוקיי.
זה דבר, אתה חושב שצריך שיהיה רגש, או שזה לא... לא משנה בכלל?
אם יש, יש, אם אין, אין, לא... זה עובדה, או שיש לך רגש או שאין לך רגש.
השאלה היא אם זה פוגע באיכות כשיש רגש או לא.
לא.
רואים אנשים
מתמודדים. איכות, צריך לצאת ידי חובה, איזה איכות. יצאת ידי חובה גם בלי רגש, זהו.
אין איכות של תפילה? אין דבר כזה איכות של תפילה? כוונות ודברים כאלה?
לא נראה לי. מה זאת אומרת איכות של תפילה? תראה, יכול לבוא
מישהו... כוונות.
אני אומר, יכול לבוא מישהו ולומר, לא ברמה ההלכתית. אלא באיזושהי רמה רוחנית, דתית, כללית כזאת, שאחרי תפילה הוא יותר אוהב את הקדוש ברוך הוא, יותר דבוק בו וכו', אז התפילה תרמה לו לעבודה שלו. אבל זה לא חלק מהלכות תפילה, זה לא משהו שנצרח בהלכות תפילה, וזה לא חלק מההלכה בכלל. באותה מידה יכול לבוא מישהו ולומר שהתבודדות תורמת לו, או מישהו אחר הסתכלות על עצים תורמת לו. בסדר, אז אם זה תורם לו, שיעשה את זה, אבל אתה לא יכול לשאול אותי שאלה כללית, האם להסתכלות על עצים יש ערך? אין. זאת אומרת, זה לא אומר שלא יכול להיות מישהו שהדבר הזה כן ייתן לו איזשהו ערך מוסף.
לא, אבל רגע, אבל הרב, קודם כל על פי הלכה, יש כן דרישה שבתפילה אני יבין ואני אחשוב על מה שאני אומר, נכון? לא יכול עכשיו לדבר את המילים של התפילה ולחשוב על העסקים שלי, נגיד.
לא, לא, בואו, אתה צריך לחשוב על המילים, אתה צריך לכוונת המילות, כן.
אז יש כבר עניין של כוונה בסיסית.
זה לא קשור לרגש, כוונת המילות, כן.
ולא מעבר לזה. אם עכשיו אני ביום כיפור ואני רוצה להתקרב לשם ויש לי, לא יודע, איזה רגש מסוים.
מה יש מעבר?
זה לא מהלכות תפילה.
לא, ברור, ברור שזה לא בהלכה, אבל אין לזה ערך מוסף לרגש הזה?
פעם, אז עניתי קודם, יש ערך מוסף אם הדבר הזה תורם לך משהו, כן, אבל באותה מידה גם הסתכלות על עצים יש לה ערך אם היא תורמת לך דבקות בהשם, כל דבר. או הסתכלות בסרט טוב, אם אתה חושב שבעקבות הסרט טוב אתה תדבק בקדוש ברוך הוא, אז גם לזה יש ערך. השאלה מה זה עושה לך, אבל זה עניין שלך, זה לא משהו אובייקטיבי בדבר עצמו.
כן. אוקיי.
הרב, האם אתה חושב שיש קשר בין הזוהר לרבי שמעון בר יוחאי? איזשהו קשר? האם יש קשר בין הזוהר לרבי שמעון בר יוחאי?
לא חקרתי את זה לעומק, אבל אני מניח שקשר יש. השאלה אם רבי שמעון כתב את הזוהר, אני סביר מאוד להניח.
כתב כנראה שלא, אבל האם התלמידי תלמידיו?
יש שם מקורות תנאיים, אז בתוך הזוהר יש מקורות תנאיים. יש דברים של רבי שמעון, ההידרות, לא יודע מה, יש חלקים של רבי שמעון בזוהר. הוויכוח הוא רק בשאלה אם רבי שמעון כתב את הזוהר.
אבל אתה אומר אין ויכוח על זה שהמקורות שם כאילו נכונים?
לא, לא יודע אם הם נכונים או לא, אבל ברור שמשוקעים גם מקורות מסיים תנאיים. הם קדומים, נכונים או לא נכונים אפשר להתווכח, אבל הם קדומים. אז
כאילו קשה לי לקבל את העובדה הזאת. שכאילו אף אחד לא הזכיר את שום קטע מהספר הזה בראשוני הראשונים, כאילו, לפני משה דליאון, כאילו.
בסדר, אז מה זה אומר? אבל בסדר, אז לא הכירו את זה, אז מה?
אז לא, מה זה לא הכירו? אז אני אמור להאמין שהייתה איזה מסורת סודית שעברה.
אם אתה מאמין, אתה מאמין, אתה לא מאמין, אתה לא מאמין, אתה לא מאמין. אין דבר כזה.
אני לא השתכנעתי.
אין בעיה, אז אתה לא. מה הבעיה? לא השתכנעת, אז אתה לא מאמין. אין דבר כזה אמור להאמין. אמור זה שם של דג,
לא, כן, זהו, אבל אמור מהבחינה שאם אתה אומר שכן זה תלמידי תלמידיו, כאילו.
אם אתה חושב שכן, אז כן, ואם לא, אז לא, מה זה נקרא אמור, מה שאתה חושב.
טוב, בסדר.
אוקיי.
עוד מישהו שאלה?
כן.
נראה לי שזה יהיה, טוב.
מה? לא שומע.
תודה רבה.
תודה רבה, הרב.
תודה רבה.
אין עליך.